יוצאת מן החשיכה. כתבתה של מאי פלטי, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בחודש שעבר עמדה ילנה דיוויין על הבמה של מועדון הפוסיקט לשעבר בתל אביב, והעלתה את המופע שעליו עבדה בשנתיים האחרונות. חושפת, הרצאה משלבת קטעים מסיפור חייה וכמה משיריה. היא בת 36 ועבדה כחשפנית במשך 4.5 שנים. כעת, 6 שנים לאחר שעזבה את עולם החשפנות, היא זכתה להציג קטעים מהשירים שכתבה על חורבותיו של מועדון החשפנות המפורסם בעיר, שלאחרונה הוקם בו המרחב החברתי, בית לעשייה חברתית. ביולי 2019, לאחר מאבק ארוך וסוער, נסגר מועדון הפוסיקט. כמה חודשים לפני כן, באפריל של אותה שנה, הוגדר הלפדנס רשמית כמעשה זנות. בפברואר אשתקד סגרה משטרת ישראל את 3 מועדוני החשפנות הגדולים בתל אביב, ובספטמבר החליטה העירייה שלא לאשר פעילות של מועדוני חשפנות. דווקא במועדון הפוסיקט, ילנה דיוויין מעולם לא עבדה. את המופע היא מתחילה במשפט הזה. חשבתי שזנות זה מקצוע, מבחירה. חשבתי שיש דבר כזה. חשפנות צמרת. חשבתי שחשפנות זו זנות צמרת. חשבתי שבכלל לא אחשף לזנות כי זה לא חוקי. חשבתי שמועדוני החשפנות עובדים לפי החוק. חשבתי שרק לפדנס לא יצלק את הנשמה. חשבתי שהכסף יפצה אותי. אז חשבתי. אבל אחרי 4.5 שנים בתוך מועדוני החשפנות, מבינים שהמציאות הייתה נוראית, ואת המחיר אשלם כל חיי. בפגישה עמה בביתה היא מספרת. מה ששמר עליי היו הכתיבה והאמונה שיש מצב לחיים אחרים. במרכז הדירה עמוד, מולו מראה גדולה. ארון הספרים גדוש ספרי שירה, לצידם כמה ספרי קודש, תמונות. היא מתוקה וחייכנית, גם כשאנחנו מדברות על זיכרונות קשים. אחרי המשמרת השנייה או השלישית שלי, כתבתי את השיר "הבלדה על פרפר הלילה". כשבחורות היו אומרות לי, "כיף לי וטוב לי במועדון", הייתי שולחת להן את הטקסט הזה. היא מספרת. וכך כתבה. החיים עברו ללילה, והתעטפו באפלה. ואם כדאי או לא כדאי לה, החליטה היא ילדה גדולה. אבל המועקה, העצב, האשליות, החרדה, אינם עוזבים, גואים כקצף, כשהיא נשארת לבדה. וגם אם די וגם כדאי לה, גם חייה הם השאול, היא כבר עמוק בתוך הלילה, ומי יטרח אותה לגאול? אף כי קבוע בכל לילה תוסיף המועקה לגדול. היא כבר כל כך עמוק בלילה, שהדמעות הן רק מכשול. במופע שלך את אומרת, לפדנס. איזו מילה חמודה שמתארת אקט מיני נורא כל כך. בחורה עירומה על גבר לבוש שנוגע בה. יש חוקים בעולם הזה? יש חוקים. ובמועדון יש מאבטח שאמור לשמור עליהם. במהלך הלפדנס הבחורה לא אמורה להתנשק. הגבר לא אמור לנשק או ללקק אותה. אסור לו לצבות אותה. הגבול של הנגיעות זה אזור המפסעות. אבל התחתון, אחותי, 3 חוטים, אוקיי? פשוט ככה. זה קטן. נורא 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 קטן. לא ראית כאלה. אין כאלה בחנות. תופרים את זה במיוחד. משולש קטן וחוטים. זהו. עירום, למעשה. בדיוק. חשוב להבין את זה. היא יושבת עליו, כולם שיקורים, מסוממים. את מושיטה את היד, בום, יש לך קוק ביד. את אפילו לא צריכה לבקש. אני עם הסמים כבר סיימתי בגיל יותר צעיר, אז לא הייתי חלק מזה, אבל כן שתיתי המון. את מגיעה למצב שאת חייבת לצאת ואת לא יכולה. את חייבת להישאר. אז את אשתי עוד ועוד כדי לשרוד את זה. אני אפילו לא מדברת עכשיו על הניצול והכל, רק התחושה של להיות במועדון כל הזמן. זה מתיש. אבל מהיום הראשון הייתי חרה של חשפנית. כל מי שעבדה איתי יכולה להעיד שהייתי חשפנית איומה. למה? היה לי אופי, היא צוחקת. פעם אחד הלקוחות אמר לי, חשפנית עם אופי. זה עובד הדבר הזה? זה מביא כסף? אמרתי לו, לא. וזה באמת ככה. כשאני אומרת אופי, אני מתכוונת לגבולות. ברורים. זה באמת מקום כל כך כל כך סליזי. הייתי טרמפיסטית רוב החיים שלי. לוקחת טרמפים ומסתובבת עם גברים מבוגרים שהכרתי, ככה. כנראה בדיעבד אני מבינה שחיפשתי דמות אב. גם שם היה לי ברור שאני עולה על טרמפ, ובן אדם לא יכול לגעת בי, אפילו לא בקטע חברי. היא מזרת. הרגשתי שברגע שאני מאפשרת פעם אחת, אני לא אצליח לעצור בפעם השנייה. הזנות ריחפה מעליי ותמיד הייתה באוויר. היה לי ברור שגם במועדון, אם אני אאפשר למישהו לחצות פעם אחת את הגבול, הגבול הגדול יחצה, וזה הפך אותי לחרה של חשפנית. היא נולדה באוזבקיסטן. בגיל צעיר כבר התחילה לכתוב שירה ולפנטז על קריירה של זמרת או שחקנית. הסליז תמיד היה בבית. אבא שלה צפה בקלטות פורנו ותמונות מפלייבוי יתרו את הקירות. הזימה והמיניות המחפצנת היו נוכחות בכל פינה. הבית היה מאוד פוגעני, היא מספרת. היום אני מבינה שאלה הקלפים שהחיים נתנו לי. טעויות שאבא שלי עשה איתי ועם אחותי ועם יתר הילדים שלו הן על המצפון שלו. הטעויות שאני אמשיך לעשות עם הדרך שבה גידלו אותי, זה כבר על המצפון שלי. ועם זאת, אני יודעת שהצורה שבה התנהל היא פסולה, ואני יודעת שיש הרבה מאוד בתים שזה הלך הרוח הקיים בהם, והרבה מאוד חושבים שככה זה אמור להיות. מתי התפכחת וקלטת שמשהו לא תקין? זה היה באוזבקיסטן בשנות ה-80. בגלל שאבא שלי היה כל כך זימתי, מגיל אפס למדתי שגברים תמיד רוצים לקחת ממך משהו, ואת תמיד צריכה להיזהר. אבא שלי היה זיין על, משתמש בנשים וזורק אותן. ראיתי את אמא שלי, מורה לספרות ולשון, חוטפת ממנו מכות ומושפלת על ידו. אבל בזכותה גדלתי על ספרים. את מקבלת ככה תחושה של עולם אחר, מבינה לאט לאט שמשהו לא תקין. שמעתי סיפורים זהים מחברות שלי. שאלתי את אחותי הגדולה, שהיום נשואה עם ילדים וגרה בירושלים, על זיכרון שעלה לי. היא גדולה ממני ב-11 שנה, באה לאסוף אותי מהגן. באים ילדים, בנים, מקיפים אותנו. הם נוגעים בה ואנחנו עומדות ולא מצליחות לזוז, רק מחכות שזה ייגמר. גם זרקו עלינו אבנים. היא אמרה שזה קרה הרבה. זה היה המצב והאווירה במקום שבו גדלנו. אלימות שהיא קונצנזוס? כן. נשים חוטפות מכות מהבעלים שלהן. ילדים נוגעים בך ברחוב, זה נורמלי. בשנת 93, כשהייתה בת 7, הם עלו לארץ. אני זוכרת שחשבתי לעצמי, אם יש אלוהים שיוציא אותי מפה בבקשה. סיפרו לנו שיש ארץ מערבית מתקדמת של יהודים, שיש בה זכויות לנשים ומותר להגיד לא ויש משטרה. מבחינתי להגיע לכאן היה נס גלוי. היא התחילה את כיתה א' במקביל ללימודי אולפן. כשהייתה בכיתה ג' עברה ללמוד בבית ספר חרדי לבנות, עולות חדשות בלבד. היא הייתה שם שנתיים ובכיתה ה' חזרה לבית ספר ממלכתי. שם קיבלתי קצת כפה. ראיתי בנים ונכנסתי ללחץ של החיים. זה היה מפחיד. שנתיים תחנו לי במוח על צניעות, היה לי קשה להסתגל מחדש. הכרימו אותי וצחקו עליי והרביצו לי, בין היתר גם קראו לי רוסיה מסריחה. בטח. גיל ההתבגרות שלה התחיל מוקדם מאוד, בסביבות גיל 10. כמתבגרת התנהגתי בצורה משולחת רסן, היא מתארת. אלימות, סמים, מסתובבת בלילות. חייתי בסרט שאני מריה קרי או ראש מאפיה ואי אפשר לעצור אותי. טרמפים ללא הפסקה ומסתובבת כל הזמן, עושה מה שאני רוצה. זה היה מרד, התגרות בסכנה או סקרנות? סקרנות. בתור ילדה באוזבקיסטן היו מכירים לי כל מיני סיפורים על ילדים, בנים בעיקר, שבגיל 8 לוקחים תרמיל ומקל ויוצאים לכבוש את העולם לבד. הם אמיצים והם לא מרגישים קור או רעב, והם בנים, ובגלל זה הם יכולים לעשות את זה, כי אין להם כוס ולא יכולים לאנוס אותם. בתקופה הזאת לא הרבתה לפקוד את בית הספר, אבל יום אחד באמצע כיתה זין, היא לא זוכרת למה בכלל, היא ארזה תיק, הגיעה, התיישבה בכיתה. שיעור ראשון, ספרות. פותחים את הספרים והמורה מקריאה את זמר של רחל המשוררת. בוקר וערב לך ועליך, לך ועליך, שרו שיריי. אני שומעת ואני מרגישה שהלב שלי נקרע. ילנה מספרת בדמעות בעיניה וחיוך גדול ומרוגש. אבל אני גם מבינה שהמורה הולכת לזיין את השכל עכשיו שעה שלמה על השיר הזה. ואני מבינה אותו, מבינה ורוצה עוד. מתוך תסכול אני פשוט סוגרת את הספר, זורקת אותו בחזרה לתיק, יוצאת מהכיתה והולכת הביתה. פתחתי את הספר והתחלתי לקרוא. ככה גיליתי את רחל, לאה גולדברג, דוד אבידן, נתן זך. זה יצר מהפך בחיים שלי. הייתי ילדה אבודה, הסתובבתי בלילות ועשיתי אקסטות, אבל בסוף הלילה קראתי אלתרמן. איפה אימא שלך בתוך כל התקופה הזו? היא הייתה אישה טובה נורא, אבל היא לא הייתה אימהית. אני חושבת שהיא הייתה על-הורית ולא ידעה את זה. הייתה בינינו הרבה אלימות. היא הייתה מזמינה לי משטרה כי הייתי משולחת רסן. אחרי הרבה מעצרים הגעתי למוסד סופיה, מסגרת לנערות בסיכון. משם הגעתי לפנימיית כפר הנוער מנוף. שוחררתי מהצבא על סעיף 21 וגרתי בכל רחבי הארץ בערך. אפשר לומר שהאיום ליפול לזנות תמיד היה שם בגלל שהייתי בשוליים. זה קורה להרבה מאוד ילדות שמוצאות את עצמן חשפניות. חשוב לי שתכתבי את זה. ילדות שנפלטות ממסגרות? כן, ילדות שקשה להן, שהן לא מוצאות את עצמן ואף אחד לא לימד אותן איך למצוא את עצמן. מי שנקלע למצבים כאלה זה מי שנכנס לסמים קשים, זה ביטוי של הרס עצמי. אלה מקומות שאנשים מוסללים אליהם. צריך להיות עירניים מאוד להתנהגויות. דפוסי זנות מתבטאים בקלות והם עורבים מעבר לפינה. איך שומרים ככה על ביטחון או אמונה? מאז ומתמיד אני רוצה להיות על במה. שמעתי מגברים משפטים כמו, אני אעשה ממך כוכבת. אבל לא, אני אהיה גדולה בלעדיך. מאיפה היה לי הביטחון להגיד את זה? השד יודע. גם בתקופות הקצרות שבהן גרתי ברחוב, גברים היו מציעים לי להתקלח אצלם, ותמיד אמרתי לא. את לא תלכי, כי את ילנה דיוויין. והחיים מדרדרים. אני מגיעה לחשפנות, ועדיין עם אף למעלה. לא מסכימה לעבוד עם חוטיני. והבנות אומרות לי, אבל ביאנקה, את כבר פה. אבל אני לא מסכימה. לא מסכימה כי אני ילנה דיוויין. המצב מדרדר ואני מבטיחה לעצמי שזה זמני. 4.5 שנים אני שם. בפעם הראשונה ששאלו אותי על מקור הכוח שלי, הלכתי הביתה ובכיתי כל הלילה. כי אין לי מקור כוח. לא רציתי לחיות, לא הבנתי למה אני חיה. אבל אם כבר אני פה, אני הולכת לעשות משהו משמעותי. בגיל 18 שיניתי את השם לדיוויין, ואני באמת מרגישה שאני יכולה, אולי אמורה, לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות. מבחינתי הסיפור של הזנות ייגמר, כמו שעבדות נגמרה, כמו שדיכוי נשים נגמר, זה ייגמר. כשהייתה בת 26 קיבלה בשורה קשה שהייתה לנקודת מפנה. אמא חלתה בסרטן, דרגה 4, עניין של כמה חודשים. אמרו לנו, תתכוננו. וזה גמר אותי, היא מספרת. הייתי במערכת יחסים אלימה וחוויתי התעללות מבן הזוג שלי בבית. עבדתי במשרד הפקות והתפטרתי. אמנם התקבלתי לעבודה בבית דפוס בירושלים וחיכיתי לה מאוד, אבל עם הלחץ, הסרטן, האלימות, לא היו לי כוחות. שכבתי במיטה ולא יכולתי להרים את עצמי. חברה סיפרה לי שהייתה שנתיים חשפנית בתל אביב ועשתה 15,000 שקל בחודש. אני אומרת לעצמי, אוקיי, אם אני מרוויחה 15,000 בחודש, אולי אני יכולה לשים 7 בצד ויכולה לחסוך מספיק כדי לא לעבוד כמה חודשים. אני חושבת על הכסף, אני חושבת על כמה אני הולכת להתבייש לספר את זה לאנשים, אבל אני לרגע לא מעלה בדעתי איך אני ארגיש כשיגעו בי. אי אפשר לחשוב על זה, פשוט אי אפשר. היא התקשרה לבעלים של מועדון. הדבר הראשון ששאלו אותה היה, איך את נראית? היא ענתה, רע. בעלי המועדון גמגם בטלפון ובכל זאת אמר, תבואי ונראה. אחרי כמה ימים הגיעה למועדון אחר, מצאה עצמה עומדת מול השומר בחוץ ולא מצליחה להיכנס. הוא הפציר בה לעלות למעלה, לשבת עם הנשים האחרות והיא קפאה. מה, אני פשוט אלה ככה? קצון לטבח, היא אומרת? הבנתי שאני פה במדרון חלקלק ואני חייבת תנאי, גבול לעצמי. אבל אין לי שום רעיון. והשומר מנסה לשכנע אותי לעלות. הבעלים של המועדון, שהיא אישה מרשימה מאוד, מגיעה ומופתעת לראות אותי בחוץ. אני אומרת לה, יש לי תנאי. והיא שואלת, נו? ואני בינתיים מתפללת לאלוהים, תוציא לי מילים מהפה, תן לי משהו להגיד. אני מסתכלת אליה ואומרת, אני שומרת ערבי שבת וחג. מכניסת שבת עד יציאת החג אין עם מי לדבר. היא מגלגלת עיניים ואומרת, טוב, בסדר, תעלי. הייתי בטוחה שהיא תגיד לי לא ותשחרר אותי, אבל היא ידעה טוב מאוד שאני מחכה על הלא הזה. אני נכנסת. עוד לפני שאת בכלל נכנסת לשם, את כלי לניצול. היא רוצה שאני אתחיל לעבוד כבר עכשיו. אמרתי לה, לא גילחתי רגליים שנים, על מה את מדברת? באותו ערב היא רצתה שתעלי בלי להסביר כלום או מה עושים? אין מה עושים, את רואה מה עושים. זו לא תורה מסיני. היא אומרת לך, הנה, זה לפדנס. את מסתכלת ורואה זיון. זה לא נראה כמו שום דבר אחר. בין 1.5 to 2 דקות, 25 שקלים. מותר לא לגעת בך. הגבול זה התחתונים. והתחתונים הם חוט. מותר לא לגעת בך. זה נאמר? מותר לא לגעת בך חוץ מאזור המפסעות. לכאורה. אבל זה לא באמת קורה. בזמן שאני עושה לפדנס על מישהו, אני רואה בנות מולי שעושות לפדנס ואני רואה שהאצבע שלו, את יודעת, אם המאבטח רואה את זה, הוא לא מאפשר לזה לקרות. אבל בנות עושות את זה בשושו, בשביל כסף. זה באמת יוצא 15,000 בחודש? 25 שקלים לדקה וחצי עד שתי דקות, ריקוד שמתבצע כשאת מתיישבת עליו ורוקדת עליו, מסתובבת, את נמצאת שם מקסימום 6 שעות. כמה אפשר באמת לעשות את זה? פיזית. ואת צריכה גם לתת בין 100 ל-150 שקל למועדון. נדיר שפתאום הייתי מגיעה ל-1,500 בלילה. אולי בימי 50 מפוצצים, כשהברכיים שלי כבר לא עובדות יותר. היה גם מנהג באחד המועדונים שכולן רוקדות ערומות על הבמה. חובה להוריד תחתונים. ויש גם את החדרים. מה קורה בחדרים? מקום סגור, חלל סגור עם דלת ומפתח שרק את, הלקוח ואלוהים יכולים לדעת מה קורה שם. השורה התחתונה היא שאני לא רואה דרך להגיע לסכומים האלה בלי לעסוק בזנות. פשוט לא רואה איך זה קורה. איך זה עובד בפועל? פיזית. גברים יושבים וקוראים לך. יש גם בנות שנלחמות על הכסף, הן באות ומציעות את עצמן. מבחינתי זה אותו אקט שהוא אונס. פשוט בגלל שאני משלם כסף זה הופך את זה לבסדר. היום אנחנו מבינים שכשנכפה על בן אדם אקט מיני שהוא לא יכול להשתחרר ממנו, מתרחש ניתוק. אישה או גבר בזנות שמקבלים כסף עבור אקט מיני, הם נהנים ממנו? לא. הם מתנתקים באותו אופן גם באונס. גם אני עברתי אונס. הניתוק הוא זה שיוצר את הפוסט-טראומה. אי אפשר לזכור גוף של בן אדם ולבקש מהנשמה שתצא לעשות סיבוב. זה לא עובד ככה. בשיר ושמו מפלצת אדם, היא כותבת. פשוט רציתם שאצליח, אך לי אין לא רצון, לא אומץ, לנסות. וכל השאיפות שלי, שולי. איתי ביחד, נרמסות. אז אני יצרתי, אני בניתי, אני הרסתי, מפלצת אדם. לשם כך מה עברתי, איך שהאמנתי, וכמה השקעתי, דמע, יזע ודם. איך הגיבה הסביבה על עיסוקך בחשפנות? מאוד מאוד פחדתי לספר. שיקרתי שאני ברמנית למי שיכולתי ולא הייתי איתם בקשר יומיומי. לאחותי סיפרתי בשלב מסוים והיא בכתה ושאלה, את לא מפחדת מאיידס? היה ניתוק מוחלט בין מה שאני עושה לבין מה שהיא בחרה להבין שאני עושה, למרות שהסברתי. ברגע שאומרים חשפנית, הסביבה לא ממש שומעת שום דבר. גם אם אגיד אחרי המילה הזו שזכיתי באוסקר, הם כבר לא ישמעו את זה. בשנה הראשונה כבר הבנתי שאני לא יכולה להגיד את זה לאנשים. אז נמנעתי לחלוטין מקשרים עם אנשים. השאלה שהכי הפחידה אותי זה, מה את עושה בחיים? מה את אומרת על התפיסה של עבודת מין כבחירה, או אם נרחיק לכת כהעצמה? בדיוק הבוקר התקשרה אליי כתבת שאמרה שהיא רוצה לעשות כתבה על החוק של צרכני זנות והאכיפה. חוק איסור צריכת זנות אושר בכנסת בדצמבר ב-2018 ונכנס לתוקף ב-10 ביולי 2020. היא אמרה, אני שומעת כל מיני דעות, כל מיני קולות. חשבתי לעצמי שלשמוע קולות זה לא תסמין טוב. אז שאלתי, איזה קולות את שומעת? והיא אמרה שיש כל מיני נשים שמתנגדות ועובדות בזה וחיות ככה. שאלתי אותה, מתי טיפלו בעבדות? 150 או 170 שנה? בהתחלה זה היה ממש טבו. כשרק נכנס החוק, היו עבדים שחיו אצל אנשים. במשך כמה זמן? 60 שנה. וגם הם אמרו, לאן אלך? למה? מה נעשה? אז מה זה אומר? שזה לגיטימי? על אנשים בתעשיית המין היא אומרת עוד, בשביל לקבל עזרה צריך להגיד שאת צריכה עזרה. וברגע שאת אומרת את זה, את אומרת שאת חלשה. ולהודות בחולשה זה לא פשוט לאף אחד. במיוחד מי שנמצא במעגל הזנות, הרס עצמי ופגיעה עצמית קשה, לא פשוט לבוא ולהגיד, אני קורבן. וגם כשכבר מגיעים למענה השיקום, כל מי שרוצה לקבל עזרה, צריכה להיות מוכנה לקבל את העזרה הזו. הרבה נשים שנמצאות בזנות ומרוויחות 20, 30, 40 אלף בחודש, אומרות, בלי הסכומים האלה זה לא שיקום, איך אני אמורה לחיות מזה? שיקום זה נפשי. זה לגרום למישהי להאמין שהיא יכולה לעשות משהו אחר. אז זהו מעין תסמונת סטוקהולם. כן. ולא קליפ של ריאנה. לא, בשום פנים ואופן. מה גם שבקליפ של ריאנה לא רואים איך הבחורה הגיעה לשם ומה גרם לה להגיע לשם. לא רואים את נסיבות חייה ולא רואים את המחיר שהיא משלמת. את יודעת איפה רואים את זה? בחדר הלבשה. אם יש מקום אמיתי בתוך מועדון חשפנות, זה חדר הלבשה. זה המקום שבו, ולא בקטע מטאפורי, כל המסכות יורדות וכל האיפור יורד. רואים שם את המציאות. ראיתי המון בנות ב4.5 שנים. עבדתי בכל המועדונים חוץ מהפוסיקט. מאות בנות. לא הייתה אחת שאמרה, אני פה כי טוב לי, אני מגשימה חלום מגיל 5. היו אמהות שרצו עתיד אחר לילדים שלהן, או הרבה ילדות בנות 18, 19, 20, ואני רואה את הילדות האלה ושואלת את עצמי, למה את פה? ומה אני יכולה לעשות כדי לגרש אותך מפה? מלבד שנותיה כחשפנית במשך השנים היא נדדה בין עבודות, בהן במשרד הפקות. כיום היא עובדת במשרה חלקית כמזכירה במשרד של עורך דין אורי קידר, שהקים את המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות. בעד בבד היא לומדת במכינה למשחק של בית הספר ניסן נתיב וכותבת. את המופע שלה אפשר להזמין דרך המרחב החברתי. כשיצאתי מהחשפנות לא יכולתי לעבוד שנתיים, היא מספרת. הייתי בהתמוטטות עצבים קרונית. התקפי חרדה, ניסיונות אובדניים, פוסט-טראומה, פגיעות עצמיות, על היוסטור. בגיל 30 יצאתי באמצע משמרת ממועדון ולא חזרתי יותר לעולם. אף אחד גם לא התקשר לחפש אותי. היא הגיעה לעמותת הופכות את היוצרות שהקימה לילך צור בן משה לסיוע לנשים היוצאות מתעשיית המין. לקח לי זמן להבין מה אני קשורה לזנות. אני חשפנית. התנגדתי בהתחלה, אבל השנתי סיגריה עם מישהי ואז עם עוד מישהי. אנחנו מדברות ואני מבינה שהן עברו דברים שונים מאוד ממה שאני עברתי, אבל בפועל החוויה היא אותה חוויה, וההשלכות הן אותן השלכות, סחר בבני אדם. דרך העמותה היא פנתה ליוצרת שירה גפן כדי לממש את המופע. העמותה עוזרת לנשים שנמצאות על הרצף ורוצות לצאת. חלק מהשיקום זה לייצר מקצוע. שאלו מה את רוצה לעשות ואמרתי שאני רוצה לעלות מופע. שלי. זה חלק מהשיקום שלי. שירה גפן מספרת. את ילנה הכרתי דרך לימור סגל, מנהלת התחום הטיפולי בעמותת הופכות את היוצרות, שאותה הכרתי לפני שנתיים. אמרו לי שיש מישהי שכותבת נורא יפה. מלבד השפה הגבוהה, היכולת הספרותית שלה והסגנון האלתרמני, התרשמתי מאוד מהזווית והתובנות הכל כך חשובות שלה על כל מה שקורה בתעשיית המין ובחשפנות בפרט. אני מוכרחה לציין שלא עשיתי הרבה במופע, מלבד לערוך פה ושם. היא כתבה את הליינאפ ועשתה הכל. בעיקר היה לי חשוב שתלך עם האינטואיציה שלה ותאמר את מה שיש לה להגיד. בחודש הקרוב יושקו ספר ותערוכת אומנות בעריכתה של גפן, ובהם סיפוריהן האישיים של 20 נשים שורדות זנות ויצירות אומנות שנוצרו בהשראתן. גם דיוויין משתתפת בפרויקט, שנעשה בשיתוף עם רשת האופנה פקטורי 54 ועם עמותת הופכות את היוצרות, הפועלת להעצמה נשית וכלכלית של נשים היוצאות ממעגל הזנות והסחר. מה היעד הבא מבחינה יצירתית? על מה עוד את רוצה ליצור ולכתוב? כמובן שפוצצתי את עניין החשפנות והזנות כי עוד כשהייתי שם זה בער בי. לא הבנתי עד כמה רחוק אני אלך כדי לעצור את הניצול, רק כשהתחלתי לעבור את השיקום. איך זה יכול להיות שזה קיים? שזה לגיטימי? כמובן שזה מגיע בהלימה עם פגיעות מיניות ואונס. אז ברור לי שאני עוד אצרח. לא דיברתי על זה מספיק. מה עם אהבה? לא יודעת מה להגיד לך. אני מאוד שומרת על עצמי. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים אחרי מהפכה גדולה, ועדיין 30 גברים בכל מיני גילאים עומדים בתור לאנוס ילדה שיקורה וחסרת אונים בת 16. היום, כשאני ברחוב וגבר פונה אליי, אני שואלת את עצמי, מאיפה אני יודעת אם הוא עמד בתור כזה או לא? למה את שואפת? אני רוצה שהאומנות שלי תנצח ושאזכה להכרה, שזנות תהפוך להיות זיכרון רחוק, שלגיטימציה לזנות תהפוך להיות זיכרון רחוק. זנות לכשעצמה זה ביטוי להרס עצמי, שההגדרה לזנות תשתנה לחלוטין. כמו שאנחנו יודעים שאדם שנופל לסמים קשים לא עושה את זה כי בא לו או כי כיף לו. זה הרס עצמי, נקודה. זנות היא ביטוי נפשי של הרס. ואם אני מפליגה רחוק, בואי נדבר על מסגרת אוכפת רווחה בכל העולם שמיועדת בעיקר לילדים. לילדים לא צריכות להיות בעיות, צריכה להיות להם ילדות. מאז שנולדתי אמרו לי שאני לא שווה כלום ובטח לא יכולה לשנות את העולם, אבל אני לא מאמינה שזה נכון. מי משנה את העולם? בני אדם. ומה אני? בפעם האחרונה שבדקתי, בן אדם. יוצאת מן החשיכה. כתבתה של מאי פלטי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.